אני איתן בוכמן, הסמנכ"ל שיווק, CMO של פרייטוס.
אני אביגיל לוין, מנהלת קשרי קהילה ושיווק בסמסונג נקסט בתל אביב.
היי, אני סימונה ולסקי, ואני מנהלת שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד, שהמטרה שלו זה להנגיש לציבור תפקידים שונים בהייטק ואיך נראים חיי היומיום של העובדים בהם.
יאללה, בואו נתחיל. איתן, מה נשמע? איזה כיף שאתה איתנו. בוא תספר לנו קצת מה החברה שלך עושה ככה באיזה שתי שורות.
אז פרידוס זה בעצם אקספדיה לשילוח בינלאומי, ליבוב ייצוא. אנחנו המרקט פלייס לפרייט הגדול בעולם, עובדים עם אליבאבא. בנוסף לזה אנחנו מוכרים פלטפורמות סאס לחברות לוגיסטיקה, עובדים עם מעל 50% מהחברות לוגיסטיקה הגדולים בעולם.
וואו, מדהים. ואיך הגעת, איך הגעת לשם?
אני נולדתי עם תשוקה לשילוח בינלאומי. כן, זהו, או אסטרונאוט או שילוח בינלאומי. זהו, זה סיפור מעניין כזה. אני הגעתי לקשרי חוץ, לא היה לי מושג באמת מה אני עושה שם, עבדתי שם לאיזה 3-4 שנים.
קשרי חוץ בצבא.
בדיוק, קשרי חוץ בצבא, כן. לעבוד עם צבאות בינלאומיים, בעיקר לעבוד על מסרים ועל מידע שאפשר להעביר לנציגים של ישראל בחול, או להביא לנציגים מחול שנמצאים בישראל, בעיקר בהיבט הצבאי. באיזשהו שלב אני עברתי למחלקה של תכנון אסטרטגי, בעיקר policy papers, כל מיני דברים קצת משעממים, ומשם אני עברתי לדובר צהל, הייתי הדובר של צהל בצפון אמריקה. ועוד עם מי הניו יורק טיימס עד לבאזפיד וישיבה דיילי ניוז. ובאמצע התפקיד שלי בדובר צהל, אני כבר התחלתי לחשוב לעתיד. זה התחלחל קצת שאני לא אהיה בצבא לנצח, וגם שאני לא רוצה מזכורת של הצבא לנצח. והתחלתי להסתכל על החוצה קצת, אני תמיד הייתי חנון, תמיד התעסקתי קצת בתכנות, קצת בהייטק, אבל לא באמת. ובאיזשהו שלב נפל לי הסימון, וואלה, אני רוצה הייטק. ולפני שאני אפילו הגעתי להייטק, אני התחלתי לעשות סוג של internal audit, כאילו ביקורת פנים, במה אני בכלל, מה אני יודע לעשות, איזה כישורים יש לי בכלל שאני אוכל להשתמש בהם. ואני אחרי הרבה מחשבה, והרבה הזמן, הסתכלתי על קורות חיים, הסתכלתי של חברים, הסתכלתי על משרות שפתוחות בכל העולם, בכל החברות, והגעתי לאיזשהו differentiation, סוג של מהיכולות שלי, שיש לי איזשהו יכולת לפתח מסרים, לפתח קהילת יד, לחשוב על מה זה קהילת יד, מי זה קהילת יד, ואז לחשוב על הדרך של העברת מסרים, שהרי זה היה סוג של חוד שני במהלך כל השירות הצבאי. ואז הגעתי לשלב של לקראת חודשיים, שלוש, לפני סוף הצבא, התחלתי לחשוב, אוקיי, איך אני בכלל מיישם את זה, ואיך אני בכלל עושה את הקפיצה הזאת.
זה מדהים בעיניי, אתה בעצם עשית תהליך. להבין כל מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, איך אתה מבדל את עצמך, איך אתה מבליט את עצמך מאחרים, איך אתה בעצם לוקח את אותם דברים שאתה טוב בהם ואת הסקילס שלך ממש לשלב הבא.
בדיוק, בדיוק, וזה נשמע מאוד מסודר, וכאילו שהיה לי אסטרטגיה מאוד ברורה. אני חושב שהרבה מהדברים האלו זה סוג של עלו קצת עם הזמן, אני התחלתי לחשוב, ובאמת שיריתי כמעט לכל כיוון, אבל זה נורא קשה גם להיכנס לשם, כאילו אני לא ישראלי במקור, לא היה לי את הנטוורק של אנשים בישראל, בהייטק, וזה קצת old boys club, כאילו מאוד קשה להיכנס מבחוץ, או ככה לפחות נראה לי שמאוד קשה. אז דווקא את זה כן תקפתי בסוג של תוכנית. ברגע שהבנתי מה הכישורים שלי ומה אני יכול לעשות, אני הבנתי שאני יותר מתאים ל-B2B ופחות ל-B2C. הרי קהילות יעד מאוד מאוד ספציפיים ומסרים מאוד מאוד ספציפיים, זה משהו שמאוד קשור לאיך אתה נכנס לתוך חברות גדולות, איך אתה עושה איזושהי תוכנית התקפה להגיע לאנשים מאוד מאוד ספציפיים.
כאילו אתה, מה שהיתרון שלך אתה חושב זה לטרגט קהל יד שהוא יחסית קטן שזה עסקים, ולא קהל שהוא נורא נורא רחב שזה בעצם אנשים, צרכנים.
אז הדיפרנציאשן שלי בעיקר היה, וואלה אני יודע איך להתמקד בקהילת יד ספציפית, ולדעתי ב-B2B יש יותר קהילות יד מאוד מאוד ספציפיים, האמת היא שאם direct consumer וכל המעבר הזה ב-e-commerce זה משתנה, אבל באמת שזה היה מאוד ברור לי, שההתמקדות הזאת מאוד מאוד חשובה. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה באמת הקישור שלי, איך אני מנצל את זה דווקא להגיע לעבודה? כאילו, למה אני לא יכול להשתמש, בעבר למצוא את העבודה שמשרת את זה, איך אני יכול להשתמש באותו אסטרטגיה כדי להגיע לאנשים שאולי יש להם עבודה? אז אני עברתי בשני פלטפורמות של סטארט-אפים, Mapped in Israel של בן לינג בזמנו, ונראה לי Startup Nation Central, ואני התחלתי לעשות פילוח של כל החברות B2B בישראל, שגייסו לפחות seed round, כי הרי אתה רק באמת מביא איש שיווק, כשיש לך איזשהו יכולת להתחיל לשווק את זה, שאין להם C-level או VP marketing שנמצא שם, כי אם יש VP marketing ב-seed level, אז מתחיל להביא מאוד, מישהו מאוד מאוד ג'וניור, ומישהו עם הניסיון הזה של דובר צהל, מאוד קשה לקבל את זה בתוך המשרה, זה קשה לחשוב על זה בכלל. אז פשוט עשיתי רשימה כזאת של 30-40 חברות שונות, אני פילחתי, כאילו מצאתי משם איזה 10 חברות שהיו מאוד מאוד מעניינות, שגם דיברו על איזושהי תשוקה פנימית שלי, דברים שהם מעניינים, פרייטוס לא היה שם, ואני התחלתי פשוט outreach, עזר לי שבאותו זמן אני גם ראיתי את ה-West Wing, אז הייתי מאוד בומבסטי כזה, הייתי כאילו בצד של כל הנאומים של ג'ט ברטלט, ואני התחלתי לכתוב מיילים מאוד מאוד ארוכים, אני יודע שה-common knowledge זה מיילים מאוד מאוד קצרים, אבל מיילים מאוד מאוד ארוכים ומפורטים, לעשר חברות, למנכ״ל או למישהו אחר שבתפקיד בכיר, לא קשור לשיווק. סוג של, hey, I love what you do, I can help you do it better, here's what I would do, here's why I matter. מה שאני הבנתי כשעשיתי את האוטריץ' הזה, וזה לקח שמאוד נשאר איתי, ואני די מנצל את זה המון, זה כשאתה סתם שולח מישהו, מייל למישהו, עם הוכחה שעשית את ה-background check שלך, ויש לך משהו להציע, האחוזי הענות הם בשמיים. כאילו, מהעשר חברות שאני עשיתי האוטריץ' שלהם, לפחות 7 או 8 מהעשר מנכלים ששלחתי להם מייל, חזרו אליי. מי השבע, לפחות 5 הפכו, אני יודע, אני יודע, זה פאנל שאף פעם לא הצלחתי לשכתל
לחזור עליו.
בחיי השיווק שלי.
אז איתן, אני רוצה שנייה לעצור, בעצם לסכם את זה, כי יש פה הרבה, שמה שגם הרבה ביטויים למאזינים שלנו, שפחות מכירים. עשית מחקר מעמיק על החברות, במאגרי מידע שמספקים מידע על חברות סטארט-אפ, אחד זה המאגר של ה-Finder של Startup Nation Central, והמאגר השני זה Mapped in Israel, היום יש עוד מאגרים, אנחנו יכולות להוסיף לינקים בפרק, ומפית את הסטארט-אפים שגייסו כבר כסף, יש להם מספיק כסף כדי לשלם למנהל שיווק, אבל שהם לא מתקדמים מדי, כך שהם יכולים לקח מישהו שיש לו ניסיון, אבל אין לו המון ניסיון, וזה בדיוק התלבש על היכולות שלך. כאילו, סיכמתי את זה נכון?
בדיוק.
אז רגע, אז יש לי שאלה על העניין הזה. אתה נעזרת במישהו כדי לזהות מה היכולות שלך, או שממש ידעת לבד את היכולות שלך?
אני דיברתי עם כמה אנשים פה ושם. אני חושב, ואני עדיין מאוד מרגיש את זה, כי אני עכשיו כבר בצד השני ועוזר לאנשים שמנסים לשבור לתוך השוק, וכל אחד בא עם האמת שלו, ואני לא חושב שיש אמת נכון, ואני תמיד אומר את זה כשאני נפגש עם אנשים, אין סוד להצלחה, אין דרך אחד שאפשר תמיד להשתמש כדי להגיע לכל חברה, ומה שעובד לבן אדם אחד או לחברות ספציפיות לא יעבוד לכל אחד. מה שכן אפשר לעשות זה לנסות למפות 3-4 אסטרטגיות שונות, ואז לנסות להבין מה עובד בשבילי ולסוג של המשרה שאני רוצה. הדבר שאני הכי זוכר היה פגישה שאימא שלי דווקא סידוע, מישהו שהיא עבדה ביחד איתו, ונכנסתי לפגישה ומה שהוא אמר לי זה, תשמע, אתה בדובר צהל, אתה יודע איך לעשות messaging document, שבעצם זה אומר כשאתה מדבר עם כתב, אתה בונה מה ההדליין שלי, מה כאילו הדבר העיקרי שאני רוצה שהבן אדם הזה יבין, מה 3 הסאב-הדליינס שלי, כאילו עוד 3 דברים שאם אני יוצא מהשיחה, ואני לא, ושכחתי להגיד 1 מה-3, אני אשנה את עצמי לנצח, ואז איזה דאטה פוינטס יש לך להוכיח את 4 ההדליינים האלה, שזה בעצם זה פריימוורק שאני השתמשתי כל הזמן בדובר צהל, אבל אף פעם לא חשבתי על רעיון עבודה כמו רעיון לתקשורת או הכנה לתקשורת. ולמרות שהוא הסביר לי דברים שכבר די ידעתי, היכולת לשלב את זה, את המסג'ינג דאקימנט האלו, לתוך גם המייל ולתוך הפגישה הראשונה עם פאונדר, שבעצם זה הפגישה הכי חשובה בכל שרשרת הרעיון, זה מה שהכי עזר לי, באמת שזה כאילו סוג של פתח לי עולמות.
טיפ מעולה למי שמתראיין, גם אם הוא לא הולך להתראיין לשיווק, זה מה המסר העיקרי שאתה רוצה שייצאו.
זה לא קשור לאנשי שיווק בדיוק, זה לדבלופר שנכנס לפגישה.
זה כבר נכנס קצת לתפקיד עצמו, אבל זה טיפ מעולה. אתה בעצם מדבר על עצמך, בעצם מה המסר שאתה רוצה להעביר. נכון? כאילו מה הסלינג פוינט של איתן לאותן חברות.
בדיוק, מה ההדליין שלי, שאני יודע, עכשיו שאני יודע שההדליין שלי זה, אני יודע איך לשלב קונטנט ודאטה ו-PR, להעביר כל מסר לכל בן אדם. זה כאילו ההדליין שלי. headline sub headline I get things done כאילו, ואני יכול להוכיח את זה עם 3 data points. headline שני, אני מבין content ואיך ליצור נרטיב ואיך אתה בונה את זה מסביב, ובאמת לדעת את זה בשלוף, כאילו שתמיד יש לך את זה בכל רעיון, בכל פגישת
elevator pitch שלך, משהו בסגנון.
בדיוק.
כן. רגע, ואם אנחנו עושים כזה fast forward, אז איך באמת נחתת בפרידוס?
אז מה שאני מצאתי זה, אחרי שיש לך את הרגל בפנים, כל עוד שאתה יודע איך להציג את עצמך ולהציג מה אתה מחפש, לא להיפגש עם אנשים סתם ולהגיד מה מתאים לי, אלא להגיד זה מה שאני מחפש ואני חותר לתפקיד מאוד מאוד ספציפי, זה פתח לי באמת את היכולות להגיע לאנשים אחרים. היו כמה כאילו פשפות פה ושם, אבל הדרך שאני הגעתי לפרידוס, היה ששלחתי מיילים לכל מיני אנשים, אחד מהמיילים היה עומר פרג'יק, המנכ״ל של NEDU, אחרי שדיברתי איתו הוא גם אמר, תשמע, דווקא נשמע שיש לך משהו, בוא אני רוצה להכיר אותך לאיזשהו מישהו שאני מכיר, מסתבר שזה היה עדן מאלף, עכשיו, מה שמאוד מאוד ברור לי גם שבזמנו לא הבנתי כלום, לא ידעתי מה זה VC, לא ידעתי מה זה הייטק, עדן הוא בן אדם נחשב כאילו בהייטק,
עדן שוחט מקרן א', למאזינים, כן, קרן
הסיכון. אבל נפגשתי איתו, התחלתי לדבר איתו באיזשהו שלב, הוא אמר, תשמע, אני מכרתי את החברה שלי בפייסבוק, סוג של AI להכרת פרצופים, ואז נזכרתי שיש לי קרום פלאגין, שאוטומטי שם שפם על כל תמונה באינטרנט, ואמרתי לו, וואלה, אני מכיר את הפלאגין שלך, נראה לי זה משתמש בזה, וזה קצת דיכא אותו, שאני משתמש בזה בשביל לשים שפם על כל תמונה באינטרנט, אבל דיברתי איתו לחצי שעה, באיזשהו שלב הוא אמר, תשמע, אני פחות בקטע של השיווק, אבל מכיר השותף שלי, מייקל אייזנברג, שהוא גם הקו-פאונדר של א', כן יותר בקטע הזה של אסטרטגיה וסיפורים, דיברתי עם מייקל גם לחצי שעה 40 דקות, הוא אמר לי, יש לי חברה, בדיוק התחלנו להשקיע בהם, אני רוצה להכיר לכם, אני רוצה להכיר אותך למנכ״ל, דיברתי עם המנכ״ל צבי שרייבר למחרת, תוך שבוע חתמתי על חוזה.
אוקיי, והגעת, נחתת, ומה בעצם היה התפקיד הראשוני שלך?
התפקיד הראשון היה מרקם, סוג של שליטה על כל השיווק, ובאמת שלא הבנתי כלום, כאילו ישבתי עם הפאונדר, עם צבי, ואחרי איזה חצי שעה הוא אמר, טוב, בואו נתחיל תוכנית מרקטינג פלן. אז פתחתי את המחשב שלי, הלכתי לוויקיפדיה, חיפשתי מרקטינג פלן, ומשם זה פשוט התפתח. אני התחלתי בעיקר מה שנקרא מרקאם, כאילו marketing communications, lower level marketing, סוג של sales enablement, לבנות את האתר ואת המסג'ינג ואת ה-collateral, את כל הדפים והפרזנטציות בשביל אנשי sales, שבזמנו היה בן אדם אחד בסיילס.
אז אילו דברים בעצם עשית לבד? כלומר, האם נעזרת בסוכנויות חיצוניות, עבדת צמוד לאנשי הסיילס, למתכנתים, כי זה נשמע שזה לא משהו שאתה אמור לדעת לעשות ממש מ-day one ובעצמך, אז מי בעצם עזר לך? איזה ממשקים?
אז בתוך החברה, ואני אמר לזכותם, היה לי עצמאות מוחלטת, כאילו, ופשוט ביטחון שאוקיי, אתה עושה את הדבר הנכון, אנחנו, לא עשיתי את הדבר הנכון, כאילו אני יכול להסתכל רטרואקטיבי ולראות המון המון טעויות שעשיתי. אני חושב שזה שילוב של כמה דברים, קצת ביטחון עצמי, שאוקיי, אני מבין את זה, קצת הבנה ששיווק, הפונדמנטל, הבייסיק של שיווק, זה איך אתה מדבר עם בן אדם אחר. וזה גם אם אין לך רקע בשיווק, אתה יכול להיכנס לנעליים של בן אדם אחר ולראות אוקיי, הוא רואה את הסיילס פיץ' הזה, הוא רואה את המצגת הזה, על מה הוא חושב ואיך הוא חושב, ומשם באמת הכל מתחיל. מעבר לזה, מה שעזר לי לקבל את המשרה, לכתחילה, ה-cold outreach הזה, מאוד מאוד עזר לי, פשוט פתחתי לעצמי CRM אישי, כל פעם שראיתי איש שיווק בישראל או בעולם מוצלח, כל פעם שהגעתי לפרסומת, שחשבתי שזה פרסומת מגניב, הייתי פשוט מוצא את השם של הבן אדם, שולח לו מייל, שואל אותו איך עשית את זה, או מה הניע אותך לעשות את זה, שאלתי שאלות, הייתי סקרן, קראתי את הביוגרפיה של אייזקסון על דווינצ'י, ועצם העובדה שכל החוכמה של דווינצ'י היה שכל דבר שהוא הסתכל עליו, הוא שאל אותו את עצמו שאלות, אז לפחות בעולם של שיווק, כך אני ראיתי את שיווק, הייתי מסתכל על כל האתרים הטובים, ושואל איך הם הגיעו לזה, ואפילו שואל את הבן אדם שבנה את זה.
בנית סט של אדוויזורס בעצם.
כן, אבל אני חייב להגיד שזה היה בעיקר transactional advisors. זה לא אנשים, לרובם זה לא אנשים, זהו, כן. זה, לרוב זה לא אנשים שבניתי מערכת יחסים, יש לי כמה אנשים שבניתי מערכות יחסים איתם, אבל בגדול זה, מתי שאני צריך את הכלי הזה, איך אני מוצא את זה, ואנשים אוהבים לדבר על הצלחות שלהם. אז פשוט מינפתי את זה והשתמשתי בזה. דיברתי עם המון עם לקוחות, כאילו להבין מה הם מחפשים, כי אני מצאתי למשל, בשנה הראשונה אני השתמשתי באיזשהו מונח שהמצאנו לבד לשווק את הפלטפורמה, דיברתי באיזשהו שלב עם חברת לוגיסטיקה, בן אדם בחברת לוגיסטיקה, התחלתי להסביר לו קצת מהמונחים שלנו, הוא אמר, תשמע, כולם בתעשייה קוראים לזה משהו אחר לגמרי. ורק מההבנה הזאת, שאם הייתי ממשיך ב-Echo Chamber, לדבר על עצמי, אף פעם לא הייתי מוצא, לדבר עם הלקוחות, היה נורא, נורא חשוב. תמיד צריך להבין את הבן אדם אליו אתה מדבר, וזה לא קשור רק לשיווק, כמובן. אבל זהו, אני חושב שהשילוב הזה של ביטחון עצמי, למידה עצמית, כאילו סקרנות, להסתכל ולראות דברים, ולשאול שאלות, ולא לפחד לשאול שאלות, כי זה לא מוצא אותך דביל, זה מוצא אותך אינטליגנטי. אני חושב שהשילוב הזה מאוד מאוד עזר לי. עם עוד ingredient, עם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שזה תמיד לנסות לקחת יותר אחריות. כי אף פעם לא להסתפק בזה שאני רק אמור לכתוב את הסיילס מטריאל, אלא גם לחשוב על ה-product roadmap, ותמיד להסתכל קצת יותר גבוה מזה. כי עצם התקופה, אני עברתי בתוך 7 שנים, אני עברתי מאיש מרקם בצוות, כאילו בחברה מאוד מאוד קטנה, ל-CMO של כל הפרייטוס גרופ, שזה 250 עובדים בכל העולם, עובדים עם כל החברות הגדולות בעולם, באמת פדקס, אליבאבא, UPS, כל חברה גדולה שאפשר לחשוב עליהם בצורה של לוגיסטיקה, אנחנו שם. ואני מנהל את כל הצוות, ואני חושב שהרבה מזה הגיע מעצם העובדה שאני כל הזמן ניסיתי לקחת יותר ולחשוב יותר ולהסתכל קצת מעבר לקופסה, שאני לא מאמין גדול בכל הסטארט-אפ ניישן, אבל אני כן חושב שקצת ממה שתמיד דוחסים לך בראש בבד אחד, על לחשוב קצת מעבר ולהסתכל קצת מעבר, שזה יותר טיפוס של בן אדם ופחות קשור למשרה או לקצין, אני חושב שזה מאוד עזר לי בהתפתחות האישית שלי.
איתן, התחלת לדבר קצת על מרקום וככה, אני חושבת בעצם על, דיברת גם על קמפיינים, ואני רוצה שתספר לנו קצת על נדבכים נוספים של התפקיד ביום-יום.
כן, אז אני חושב ששיווק זה נושא בכלל מקצוע מאוד, מאוד מעניין, כי אין כזה דבר סטנד-אלון שיווק, זה לא שאתה יכול להיות מתכנת ב-Node.js, ופשוט להסתכל כל הזמן ב-Node. יש איזשהו מונח של T-shaped marketer, שזה אומר שיש לך את כל הכישורים מעטים בכל התחומים השונים, inbound marketing ו-content ו-PPC ו-PR, וקצת הבנה מהכל, ואז יש לך את הבייסליין של ה-T, השורה שיורדת מה-T, שאתה מתחיל להתעמק בו. ואני קצת מתחבר לשם, אבל אני כן חושב שאני מעדיף פשוט שיהיה את הקו האנכי העבה הזה, האפקי העבה, ופחות להתעמק באיזשהו תחום מאוד ספציפי. אז אני התחלתי בעיקר בקונטנט ובפי-אר, כאילו זו הייתה התמחות שלי לפני זה, יכולת כתיבה, יכולת להסברה, ויכולת להגיע לקהילות יד, ושם אני באמת שמתי את רוב הכוח שלי. אני כן חושב שמעבר לזה, יש איזשהו underlying, כאילו baseline demand, שכל בן אדם שנכנס לשיווק צריך להבין לפחות קצת דאטה. לפחות טיפה יכולת, אפילו ברמה הכי בסיסי, סטטיסטיקה, probability, באמת להבין conversions, לרדת לרזולוציה קצת יותר נמוכה ממה שאתה חושב שאתה צריך. בקושי יש תחומים בשיווק עכשיו שלא נעזרים בדאטה. אז אני חושב שהשילוב הזה של דאטה עם כמעט כל אחד מהתחומים האלו מאוד מאוד עוזר. עם הזמן אני התחלתי להתפתח יותר ויותר, אני מצאתי, בעיקר מצאתי תחומים שאני לא רוצה להתעסק בהם. למשל, PPC ו-Google Ads, LinkedIn Ads, מעניין אותי קצת, לא כל כך מעניין אותי לרדת מאוד מאוד לעומק. אז שם ברגע שהתחלתי...
כן, בעצם זה אתה מדבר על מה שנקרא אונליין מרקטינג, נכון? PPC, SEO, בעצם התעסקות בעיקר בקמפיינים, באקוויזישן, מה שאנחנו קוראים של יוזרים, מי מקליק על מה וכמה.
בדיוק, זה מה שנופל תחת הקטגוריה של פרפורמנס מרקטינג, שזה תחום מאוד מאוד חשוב, אבל בסך הכל זה היכולת לקחת את המסרים ואת הקהילת יעד שאתה כבר מכיר, ולהגדיל פי 10, פי 100 את החשיפה. איך אתה משתמש בעיקר בגוגל?
יועצים חיצוניים?
אז שם אני התחלתי את זה לבד, אני לא חושב שהפעם אחת בפרייטוס שהתחלנו לעבוד על משהו, לפני שאיכשהו היה זו ולדציה של בן אדם
שעובד. נגעת.
ואז בואו נתחיל איך מקצוען מצליח לעשות את זה. אז אני התחלתי את זה לבד, באיזשהו שלב מצאנו חברת ייעוץ חיצוני שעזר לנו, באיזשהו שלב אנחנו אלינו מעל לזה, ובסוף הבאנו מישהו פנימי שהתעסק בזה. וחלק מהעבודה וחלק ממה שאני עושה עכשיו, זה להביא את האנשים שיותר חכמים ממני באזורים ספציפיים וללמוד מהם. אז אם יש בן אדם PPC שהוא שפיץ, מה אני יכול ללמוד מהבן אדם הזה ב-PPC כדי שאני יודע איך ליישם את זה בעתיד?
אתה חושב שזו נקודת פתיחה טובה לשיווק? כלומר, אפשר ללמוד את זה ממה שאני מכירה בחוץ, בכל מיני קורסים והשתלמויות, ואז בעצם להתחיל משם, ואולי מפה ומתפקיד כזה להתקדם לשיווק יותר מסורתי במרכאות?
אז אני לא רוצה להכיס את ה-brotherhood of marketing, אבל אני לא חושב ששיווק זה כל כך קשה ללמוד, כאילו בגדול. אני חושב, אתה לא צריך המון המון baseline, זה קל לעשות, קשה לעשות בצורה מאוד מאוד טובה. PPC זה דרך טוב, זה אופק מעניין להיכנס אם אתה מבין בדאטה. מאוד מאוד מעניין אם אתה מבין בדאטה. SEO זה גם. קונטנט זה מעולה, אם אתה יודע, אם יש לך יכולת כתיבה, בעיקר באנגלית, אין כמו קונטנט, ואני אישי חושב שקונטנט זה הכל עכשיו, אני באמת חושב שאי אפשר להתקדם מילימטר בשיווק בלי יכולת קונטנט די מוצבות. אבל בגדול שיווק מביא לפחות 3-4 הזדמנויות שונות במקומות שונים שאפשר להיכנס להייטק ולהצליח בצורה מאוד מאוד טובה.
בוא נדבר קצת על שכר. אתה יכול קצת להגיד אולי איך, מה הרמות שכר לאנשים בתפקידים ג'וניור שנכנסים לפחות עם טיפונת ידע, זאת אומרת כמו שאתה נכנסת מעולם של דובר צהל, או אנשים שנכנסים מעולמות של PPC, סדרי גודל?
כן, זה כמובן שיש יש ספקטרום ענקי של משכורות. לחברת הייטק טובה, אני לא חושב שיש, אני לא יכול לחשוב על משרה עם משכורת של פחות מ-8.5-9, להכי ג'וניור בעולם, ל-SEO, ל-PPC, לקונטנט, בעיקר זה פרילנסרים, הרבה מהאנשים בקונטנט מתחילים בפרילנסרים, או מתחילים פשוט בכתיבה לבד. כאילו אם קונטנט זה משהו שמעניין מישהו שמקשיב לפודקאסט, כאילו תפתח בלוג ותתחיל לכתוב. ואז אחרי זה אתה נכנס למשרה ספציפית. אבל אני חושב שנתחיל באזור של 8 לאנשים שמבינים, גם אם זה המשרה הראשונה, אבל ברור שהם יודעים מה הם עושים, או לאנשים שיש להם לפחות קצת ניסיון, זה מקפצה לסוג של 12-13 לדעתי.
ומה בעיניך נחשבת הצלחה? איך אתה יודע שאתה מנהל שיווק טוב מעבר לזה שקידמו אותך?
אז זה כל כך תלוי חברה. למשל, ואני כל הזמן מסתכל על זה, הנראות שלנו בישראל של פרייטוס, אף אחד בקושי מכירים אותנו בישראל, וזה בצורה מאוד בכוונה עשינו את זה, כאילו אנחנו לא מנסים להגיע לטק-קראנץ' ולא מנסים להגיע לגלובס. אנחנו מכירים את הקהילת יעד שלנו, ואנחנו ב-Journal of Commerce, שזה המגזין ללוגיסטיקה הגדולה בעולם, אנחנו שם על בסיס שבועי. טק-קראנץ' וגלובס פחות מעניין אותי עכשיו. היכולת לעשות את ההבחנה הזאת ולהבין למי אני באמת צריך להגיע ולמה אני צריך להגיע, ואז להוכיח שהצלחת להגיע להם, בשבילי זה דירקטור ומעלה שיווק מעולים. אנשים שלא רק מתחברים ל-KPI הספציפי, אפשר למצוא, נראה לי אחד מה-red flags של איש שיווק, שלא כל כך באמת מצא את ה-KPI העיקריים שלו, אנשים שמודדים כמה אנשים מגיעים לאתר שלי כל שבוע. שזה KPI כאילו, אוקיי. סבבה, יש לך הרבה אנשים שמבקרים
אז מה אתה מודד? מה אתה מודד שאתה יודע שהגעת ליעד?
אז בשבילי יש לי המון יעדים, יש לנו כמה חברות שונות וכל אחד יש לו יעדים שלו, בסופו של דבר זה revenue, כן? זה כמה כסף אנחנו הצלחנו להביא וכמה אנחנו באמת הצלחנו להביא את הלקוחות הרלוונטיים. אפילו לדברים הקצת יותר אמורפיים, נגיד brand, איך אתה מודד brand? אז שם זה להתחיל לחפש ה-branded search. כמה אנשים מחפשים פרייטוס באינטרנט מתוך הקהילת יד. מי אנשים שמגיעים לפרייטוס, מה ה-conversion rate שלי, כמה אנשים באמת נרשמים ומתחילים להשתמש בפלטפורמה. מי האנשים שמדברים עלינו בתקשורת, כמה מדברים רק על הדאטה שאנחנו משתפים, שזה חלק מאוד אינרטי מכל האסטרטגיית שיווק שלנו, אלא גם כמה אנשים מגיעים מהכתבות האלו ומסתכלים בפרייטוס, או מורידים קונטנט. וכמה אנשים מהאנשים שמורידים קונטנט אני יכול להעביר הלאה. אז אני לא מאמין גדול ב-KPIs שכאילו, שזהים לחברות שונות. אני חושב שכל חברה צריך לפתח את עצמו שלו, את ה-KPIs העצמאים שלו, אבל זה כן חייב להיות איכשהו קשור ל-revenue. מה שמטריף אותי בקונטנט בעיקר, זה אנשים שכותבים כאילו שהם כתבים לניו יורק טיימס. כאילו, התפקיד שלך זה לא להגיע להרבה אנשים. זה לא לכתוב משהו מעניין, וזה לא איזשהו סקופ. זה להביא ביזנס. עכשיו, איך אתה מביא את הביזנס? יכול להיות שכדי לעשות את זה, אתה צריך סקופ, אתה צריך לכתוב, להביא המון eyeballs. אבל כשאת מביא את האנשים הלא נכונים, אז זה לא קשור. אז באמת למצוא את ה-KPIs הנכונים האלו, זה אחד מהחלקים הכי קשים של העבודה לדעתי.
רציתי לשאול מה האתגרים, ונשמע שבאמת כל המדידה, ה-KPIs, הם בין האתגרים המרכזיים ביותר. יש עוד אתגרים שאתה יכול לעלות על עצמך ולספר לנו שאיש או אשת שיווק ניצבים בפניהם?
אני חושב, האתגרים משתנים עם הזמן, כאילו לכל חברה והבעיות שלו בשלבים שונים. לפעמים האתגר זה אינטרנל. זה תמיד מאוד מאוד קשה לוודא שהמסר שאתה מציג החוצה, זה מסר שנקלט ברמה הפנימית. יש איזשהו תרגיל כזה שאפשר להריץ, כדי לראות אם כולם בתוך העבודה מסוקרנים, ולקחת קופסה של גפורים, ולעשות סבב, כל אחד מדליק גפור, ועד שהגפור מגיע לאצבע שלו, צריך להסביר מה החברה עושה. ואתה עושה סבב של 30 אנשים, ושואל 30 אנשים בתוך חברה, מה החברה עושה, בזמן שהגפור הזה מגיע לאצבע, ולדעתי תקבל 30 תשובות שונות. זה מאוד מאוד קשה, אחד מהאתגרים הכי קשים שלי, זה באמת להסתנקרן על המסר הפנימי, להסתנקרן על הפרודקטים האתגרים, ואיך אתה מציג את זה החוצה, וגם אחד מהאתגרים הקלאסיים של שיווק, זה איך לעבוד ביחד עם סיילס, כצוות אחד, כדי לוודא שהליד שאתה מביא, והמסג'ינג שאתה מביא, באמת עובדים ביחד עם אנשי סיילס. אני חושב שזה שני אתגרים מאוד מאוד כבדים.
אתה יכול לדבר טיפונת על הטכנולוגיות שאתה עובד איתם, שאם מישהו רוצה להיכנס מחר לעולם ששווה שהוא יכיר, למשל HubSpot או Salesforce, או דברים שאתם משתמשים בהם?
כן, אני גם אגיד פה שזה לא דברים שמאוד מאוד קשים ללמידה. כאילו, כמעט כל HubSpot, כל ה...
הרבה פעמים אני רואה את זה בהגדרת תפקיד, היכרות עם סיילספורס, כאלה.
כן, כן, בחברות יותר גדולות יש תפקידים מאוד ספציפיים שכן צריך את זה. נגיד שכל החברה שלי אנחנו משתמשים בסיילספורס, אז גייסנו מישהו שיודע סיילספורס. אבל זה מישהו שהוא אקספרט בתחום, שכבר מכיר את התוכנה. אני לא חושב שיש entry level position שאומר, כל עולם עבודה שלך זה להתעסק ב-CRM שלנו, ולא להבין ב-CRM הזה. שם אתה כבר מתחיל להביא מישהו שהוא יותר ב-expert track, באיזשהו תחום ספציפי. הכלים הבסיסיים שאני חושב שהם מאוד מאוד טובים לאיש שיווק, Google Analytics, רק כדי להבין קצת בדאטה, ולהתחיל לראות איך אנשים משתמשים בפלטפורמות שלך, CRM כלשהו, ומרקטינג אוטומיישן כלשהו, לא משנה לי אם זה HubSpot, או אם זה פרדות, או אם זה Active Campaign, יש המון המון מרקטינג אוטומיישן פלטפורם שונים, לרובם העיקרון די בסיסי, זה לרוב אותו עיקרון, שאם אתם מביאים באחד, אתה יכול להשתמש בשני, לכל הפלטפורמות האלו יש premium versions, כך שאפשר פשוט להוריד את זה, ולהתחיל לרוץ עם זה לבד, ולשחק עם זה עד שאתה מבין בזה. Google, אז סוג של משהו באנליטיקס, משהו ב-CRM, משהו במרקטינג אוטומיישן, אני מאמין ענקי בזאפייר, אחד מהדברים שיותר עזרו לי להתקדם, זה לשבור את התלות של שיווק על R&D, או על פרודקט, וכמה שיותר להיות עצמאי, וחלק מהעצמאות הזאת זה להבין קצת בקוד, להבין קצת מה זה HTML, מה זה CSS, מה זה WordPress למשל,
כלומר, זה לא must להגיע עם הידע הזה, אבל זה מה שנקרא נחמד מאוד, ובכל מקרה אפשר ללמוד את זה גם תוך כדי.
בדיוק, בדיוק. ואז לחשוב איך אתה מחבר את זה לדברים שיכולים למדוד revenue ולבצע revenue. אני משתמש בזאפייר לפחות 4-5 פעמים ביום.
זאפייר, זה מי שלא מכיר, זה תוכנה לאוטומציה.
זה no code automation, שבלי לדעת איך לחבר משהו למשהו, אפשר להגיד, כל פעם שמישהו נרשם לוובינר של זום, תוסיף אותו למרקטינג אוטומיישן, תגיד לבוס שלי משהו בסלאק, ואז אחרי זה תתקשר לאשתי, ולהגיד שאני אחר לה מהעבודה ב-10 דקות. לא משנה מה, אבל פשוט לבנות את הרצפים האלו. מעבר לזה, אני חושב שכל דבר זה בר למידה. כאילו, יש קורסים בקורסרה או ביודמי, ששווה לנסות לעשות אותם ב-PPC, Google Ads, ב-SEO, אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר. SEO זה אחד מהדברים האלו שאם זה לא המשרה העיקרי שלך, אם אתה לא מנסה לקבל תפקיד ב-SEO, אם אתה הולך על תפקיד בקונטנט, אבל אתה יכול להוכיח שיש לך את היכולות של SEO, זה leg up כשאתה מתמודד מול אנשים אחרים. מעבר לזה, הייתי כן מוריד קצת לתפקיד ראשוני, הייתי קצת מוריד הילוך בכל מה שקשור למסג'ינג וסטרטיג'יק מרקטינג ו-PR, זה הרבה פעמים כ-hiring manager, אם מישהו בא אליי ואומר, אני רוצה תפקיד ראשון במרקטינג, אני מומחה בסטרטיג'יק מסג'ינג, זה סוג של אוקיי, זה בן אדם שבעיקר רוצה לכתוב ופחות רוצה לעשות עבודה. עבודה שמגיעה לאנשים ספציפיים. אני אומר את זה בידיעה מכוונת, שזה בדיוק מה שאני עשיתי, מה שרק מוכיח שאין אמת אחד שמצליח לכל בן אדם.
כשאתה מתראיין לתפקיד, איך אתה יודע לזהות שהחברה שאתה מתראיין אליה, מתאימה לכישורים שלך, מתאימה למה שאתה רוצה לעשות? זאת אומרת, יש לך אולי איזשהו טיפ כדי להבין אם החברה היא מה שאתה מחפש? במיוחד שאתה עברת מסע כזה באופן אישי מאוד מאוד מעמיק?
מה שכן מאוד מאוד חשוב לי, בעיקר לשיווק. אתה אף פעם לא תצליח בשיווק אם המנכ״ל של החברה לא מאמין בשיווק. עכשיו יכול להיות שהוא מאמין ורוצה להיות hands on, מאמין ויהיה hands off, אבל אם אתה נכנס לחברה שלא מאמין בשיווק, ושיווק זה סוג של supporting role, זה פחות... משהו מהותי.
הקור של החברה.
זה, אתה נעול, אין לך מה לעשות. גם אם תהיה הכי טוב בעולם, אתה לא תוכל להתפתח. אז בשבילי זה לדעתי הפילטר הגדול.
וואי, זה ממש טיפ מדהים לאנשים שמסתכלים על עולם השיווק. כאילו, אם יש משהו שאנחנו... זה הכותרת.
טיפ אחד שגם למדתי מאיזשהו עובדת בצוות שלי, שאני חושב שזה באמת חכם, זה להסתכל כשאתה ניגש לחברה ספציפית, להסתכל על אנשים שהיו במשרות, דומות, או אפילו חצי דומות בלינקדאין, ולראות מה היה התפקיד שלהם אחרי זה. כאילו, איך הבוס, המנכ״ל הזה, מצליח להגדיל ולפתח עובדים, כדי, לא משנה אם זה בתוך החברה או מחוץ לחברה, אם היית מרקה מנג'ר בחברה הראשונה, מה עשית בתפקיד הבא? וכמה באמת הבן אדם הזה, או החברה הזאת, עזרה לך להתפתח למשהו יותר טוב.
מדהים, מדהים. יופי, איתן, ממש טיפים מדהימים. אני לוקחת אותם איתי, אני... אנחנו עוברים לשלב השאלה המהירה, שאני שואלת אותך שאלה מהירה, ואתה עונה בקצרה. זה תפקיד יותר אנליטי או יותר אומני?
אנליטי.
מעניין.
נכון, אבל זה P2P at scale. אז צריך, כדי לדעת איך לדבר בצורה הומני at scale, צריך את המספרים, מה לעשות.
מעניין. ממשק עם אנשים או ממשק עם מחשבים?
גם וגם. להשתמש במחשבים להגיע לאנשים.
זה לחץ מתמיד או שיש work-life balance?
אני חושב שזה הלחץ שאת מפעיל לעצמך. לי זה המון המון לחץ, וזה כי אני רוצה להיות מעולה בתפקיד שלי.
ספר או פודקאסט או קהילה שאתה ממליץ לאנשים שרוצים להשתלב בתחום, אז אמרת כמה קורסים בקורסרה, אבל יש לך אולי איזשהו ספר שמלווה אותך, איזו קהילה שמלווה אותך? אין סוף.
זהו, המון המון המון. התשובה הראשונה שלי זה סוג של תשובה לא תשובה, שזה פשוט לדבר עם אנשים הרלוונטיים. כאילו, עזוב אותך פודקאסט, עזוב ספר, נמצא בן אדם שהוא עשה משהו, דיבר אליך, ותדבר איתו ישירות. ספרים פחות בתחום. אני חושב שהרבה מהלמידה שלי על שיווק, היה לקרוא דברים שהם לא קשורים ספציפית לשיווק. למשל, בפודקאסטים אני מקשיב, הפודקאסט היחיד שאני מקשיב, חוץ לפודקאסט שלי, זה פודקאסט בשם Invest Like the Best. שזה בעיקר על שיווק ופלטפורמות ודיגיטליזיישן, אבל אני לומד כל כך הרבה מחברות אחרות, גם כשלא מדברים על שיווק, שזה פשוט עוזר לי להיות משווק יותר טוב.
אז תספר לנו גם על הפודקאסט שלך במילה אחת, מי שרוצה להזין.
הפודקאסט שלי קוראים לזה Marketers in Capes, זה באמת התפתח מעצם העבודה, הרעיון הזה של איך אני מדבר עם אנשים אחרים ואיך אני שואל אותם שאלות, אז זה התחיל בכך שכשדיבר, הרבה פעמים כששאלתי על אנשים שאלות, ורציתי שיעזרו לי עם טיפים על מרקטינג, לפעמים התעלמו ממני, ואז מצאתי שכשאני שואל אותם שאלות ואומר זה בשביל פודקאסט, אז פתאום התחילו לענות לי. אז אני התחלתי את האוטריץ' שלי ככה, ואז באיזשהו שלב אמרו לי, אוקיי, מתי הפרק של הפודקאסט שלי יופיע, ואז הבנתי שאני באמת צריך להתחיל לבצע את הפודקאסט הזאת. אז עכשיו אני עושה את זה ביחד עם GCMO, קהילה של ה-CMOים בישראל, אבל זה פודקאסט מגניב, באמת כיף לי בעיקר בשבילי, פחות למאזינים, אני לא יודע מותר לי להגיד את זה, אבל כדי לשמוע דברים חכמים שמשווקים אחרים עושים.
אנחנו בהחלט נפרגן לפודקאסט שלך, אני חושבת שזה אחלה ספתח לכל עולם השיווק בעיניי, ונותן כל כך הרבה טיפים, דגשים ורבדים שונים של התפקיד. אז ממש תודה לך איתן, ושמחנו מאוד להראות אותך.